לקחת אותי כבר לשם, למות אצלם, אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו זה דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
והגשתי איזו הגשה, כאילו הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו שוב כאן כולנו יחד בתוכנית השבועית על גבול האור. תרשו לי לפתוח בשיחה, שיחה מאת הרבי מלובביץ', הרבי האחרון זכר צדיק לברכה, כפי שהוא אמר אותה בתשמ"ד לפרשת משפטים, והשיחה נסובה על עניין הרדיו. ובהקדמה, חס ושלום, ורחמנא ליצלן לומר שביכולת הסיטרא אחרא ליצור משהו, אפילו כגמל וכיתוש, ובכלל שמישהו מחוץ להשם יתברך יכול ליצור ולברוא משהו. ומקרא מלא דיבר הכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכל צבם. יתרה מזו, מפורש אמרו חכמינו זכרונם לברכה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא, אלא לכבודו. אלא שכמו בכל ענייני העולם, ניתן הדבר לבחירת האדם. נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, וגומר. כשישנם שוטים שעושים את החמה לעבודה זרה, אין הקדוש ברוך הוא מאבד את הדבר הטוב בשבילם. הדרך זה בזהב. לא היה עולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא? בשביל המשכן. כל הנוגע לרדיו, כוח אדיר שהטביע השם בטבע, שעל ידי כלי מתאים, נשמע קול המדבר מסוף העולם ועד סופו, וברגע כמאמרה. השיחה הזו היא מאוד מאוד מעניינת, והרבי שם מדבר על כך, ובעצם נותן תשובה לאלה שתקפו את הרדיו, בזמן שהתחילו להעביר בו שיעורים, שיעורי טניה וכו', ושייכו אותו לצד של הסיטרא אחרא, כמו שיש הרבה שנוהגים להפנות לשם כל מיני דברים שקשה להם איתם. הרבי אמר שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הוא ברא לכבודו, ממילא, אם יש רדיו שנברא בעולם, הדבר נועד לשמש את האדם לטוב. ושוב, כמו בכל דבר, יש בחירה לטוב ולרע. והיום אנחנו קצת נעסוק גם בעניין הזה של הרדיו, והוא מתקשר באופן ישיר לאורח שלנו להיום, ואנחנו אומרים שלום לאורי מלמד.
שלום, שלום.
מה שלומך, אורי?
ברוך השם, בסדר.
טוב, קודם כל נספר למאזינים שאנחנו גם משתמשים בפעילי הטכנולוגיה. אורי נמצא כרגע ברמת גן, ואנחנו רוצים להודות לו ולפיני קופר שעוזרים לנו להעביר את השידור הזה מרמת גן. אז אורי, אחרי ההקדמה הארוכה הזו, בוא תספר לנו על עצמך, ואנחנו כבר נגיע גם כן לעניין הזה של הרדיו בדרך.
כן. ממש להתחיל מההתחלה?
כן, הכי מוקדם שאתה זוכר.
הבוקר. נולדתי בתל אביב, לפני 30 שנה. הזמן רץ. לפני 30 שנה בתל אביב. אז היה צפון תל אביב, היום זה כבר תל אביב זזה. אזור כיכר המדינה למי שמכיר. ומשפחה שהיא קודם כל משפחה שעוסקת בתקשורת, שזה משפיע על האווירה בבית. משפחה חילונית, מצד אחד מאוד חילונית, מצד שני לא כל כך חילונית. זאת אומרת, מאוד חילונית במובן שאין דברים מסורתיים. זאת אומרת, אני יודע, נרות, קידוש, דברים כאלה. זה לא, זה בכלל לא הכרתי. מצד שני, לא היה בה מה שם יש מהפכה חילונית, סדר יום חילוני, זאת אומרת, משהו עם אנטי. זה גם ממש לא קיבלתי בבית.
אורי, רק תספר לנו קודם שכולנו נדע, במה ההורים שלך עוסקים?
במה ההורים שלי עוסקים? איש איש ועיסוקו. לא, אבא שלי עובד במחירות בכלל. הוא ניצול מהגזרה, אולי בפתקה של התקשורת הוא לא היה. אמא שלי עיתונאית. ההורים גרושים, האישה של אבא שלי גם עיתונאית. אחי היה גם בגלי צהל. אני בהמשך הסיפור התברר שגם אני הייתי שם. זה פחות או יותר, זו התמונה.
אוקיי.
גם למדתי בחינוך הממלכתי הרגיל, אחר כך בתיכון הייתי בקיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ גזית. באופן טבעי גם שם לא התהדק הקשר לעולמה של תורה, איך להגיד. הספקתי עוד להיות קומונר בשומר הצעיר, שנת י' ג' כזאת, בנתניה. הייתי הקומונר של כן נתניה של השומר הצעיר שהתפרק חודש אחרי שהגעתי אליו. זה פרק מפואר בתולדות הכישרונות החינוכיים שלי. ישבתי שבעה והמשכתי הלאה, לא לקחתי את זה קשה מדי. ואז התגייסתי והייתי בגלי צהל. האמת שם הייתה צריכה להיות ההזדמנות הראשונה בשלי להכיר, הצבא בדרך כלל למישהו כמוני, זו הזדמנות ראשונה להכיר אנשים מרקע שונה, אנשים דתיים. כי לא בתל אביב ולא בקיבוץ. מה לעשות שלפחות באותם שנים גלי צהל היה מקום שבו היה קשה מאוד למצוא מישהו דתי. אני לא יודע איך זה היום האמת, אבל אז... אני יכול להגיד שכשאני הייתי שם, אז היה רק דתי אחד בתחנה, וזה היה משגיח כשרות. וממילא לא כוח יצא לדבר.
רגע, אורי, אז בעצם הגענו מהר מאוד לשירות הצבאי שלך, אבל רציתי לשאול לפני כן, בעצם במהלך כל התקופה שקדמה לו, אחרי מתי שאתה ילד, ודרך בתי הספר, והתקופה הקצרה בקן של השומר הצעיר, שהספקת לחסל שם בצורה מהירה. מה קורה איתך לגבי מחשבות בכיוון להכיר את היהדות קצת יותר לעומק? זה העסיק אותך? זאת אומרת, תפסת את עצמך, אני יודע, פותח תנ"ך, קורא, חושב מחשבות, יש אלוקים, אין אלוקים, מתלבט, אולי מגיע לאנשים שעוסקים בזה?
לא מגיע לאנשים, לא... זה היה נראה לי, זאת אומרת, המעט שכן פגשתי את זה, אני זוכר שהיה איזה חבדניק שהיה מגיע לבית ספר, אז עוד הגיעו חבדניקים לבית הספר, היה לי מטבעות כאלה עם התמונה של הרבי וזה. הוא סיפר לנו אותו מסיפור, אני זוכר את זה בתור דברים סימפטיים, אבל לא ברמה של לגשת להתעניין או לשאול או משהו. ולגבי השאלה על יש בורא לעולם, אין בורא לעולם, אז זה מין שאלה צדדית כזאת קצת. נכון ש... זאת אומרת, התשובה היא מאוד משמעותית אם מגיעים אליה, אבל העיסוק בשאלה הוא... אפשר גם בלי זה, אתה חי. זאת אומרת, זה לא שלב מקדים לחיים. אז במילא, יש את החיים עצמם, יש את החברים, יש את ה... אז זה לא היה מרכז החיים.
ונכנסת לגלי צהל, ובעצם התברקת ישר לעולם התקשורת הישראלי, החילוני.
התברקתי כמו בורג מתאים לזה, זאת אומרת, זה לא היה... כן, אחי לפניי, שזה הכירו אותי כבר חלק גדול ממשאר שם, זה עוד אנשים מהמחזור של אחי. הוא היה כתב שטחים, היה כתב משטרה. העבודה שעשיתי שם, אני הבאתי בעריכה, ערכתי והפקתי, הייתה תוכנית בבוקר בשבע, 707 עם אלכסנסקי.
כן.
שנים, זה היה מאוד מואזן, אז זו הייתה העבודה שלי, להכין את התוכנית.
זה בעצם להגיע מוקדם לתחנה.
זה היה לקום ברבע לארבע כל בוקר.
לסוף ידיעות טריות ולערוך אותם.
ידיעות לערוך אותם, מוזיקה לערוך אותה. עבדתי מאוד, מאוד קשה, אבל יחסית למה שיש לצבא להציע, אז קשה להתלונן על עבודה שכזאת. דווקא שם זה מעניין, כן התחילו מחשבות בכיוון הזה. יותר לקראת סוף השירות, גם שהריח של החופש, יש מהקונדיטוריה ממול, הריח של החופש כבר מגיע. ויש בכל זאת זמן פנוי כזה לחשוב וגם הייתה אווירה כזאת, קצת היו שיחות כאלה עוד, אבל מאוד 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 בוסרי, לא משהו עם לא דבר שמביא אדם אפילו ללכת או לברר. אבל זה כבר, זה כבר כן היה, היה, במבט לאחור אני זוכר שזה כבר כן תפס איזשהו מקום במחשבה.
עכשיו, בכלי צהל אתה בעצם, אתה לא אדם רוחני כמו שאתה מגדיר את עצמך, אבל אתה
הרגשת... לא צריך להגיד את זה בכל,
אמרת את זה, לכן אני מדבר על זה. כן, הרגשת בעצם איזושהי הרגשה של שלמות בעבודה? כלומר, הרגשת שיש לך כל מה שאתה מחפש בעצם מבחינת מימוש עצמי, סיפוק מקצועי, אתה מתקדם, נוח לך עם אנשים שאתה עובד איתם. כן, זה לפעמים יכול להחליף את ההרגשה הרוחנית שלפעמים אנחנו מחפשים אותה.
לא, זה ממש לא, לא היה קרוב לזה.
זה לא היה קרוב.
יש אנשים, לא, אני ראיתי אנשים, פגשתי אנשים שזה מאוד מילא אותם. מאוד ככה סיפק אותם, לא, ממש לא, לא... זה דבר נחמד, יש בזה סיפוק, יש הנאה בלעשות את זה, יש אתגר בלעשות את זה, יש יצירתיות. אבל חלקים מאוד גדולים מהנפש בכלל לא, לא... לפחות במה שאני עשיתי, אבל גם אצל אחרים, לא כל כך באים לידי ביטוי. אני לא נכנס לקנאה, שנאה, תחרות וכו'. כן, לצדדים הפחות סימפטיים. אז ודאי שלא הייתי בתחושה של לא חסר לי כלום. זו לא הייתה תחושה.
כן, אתה משתחרר בעצם ומיד עוזב את הארץ?
לא מיד, אז היו בחירות. זה היה בשנת 90-92. Mm-hmm. היו בחירות. ואני זוודתי בקמפיין.
כן.
בבחירות הן. קמפיין של מי? של מי, מי שנבחר באותה בו, כן. בחירות של רבין. Mm-hmm. וברדיו. קמפיין טלוויזיה, בקמפיין רדיו עבדתי. ואחרי ההצלחה, נסעתי. הרגשתי שהכל בעצם אני משאיר את המקום בידיים פתוחות ואני נוסע לנחר.
טוב, אז לפני שנתחיל קצת לדבר על מה שקרה מחוץ לארץ, בואו נשמע השיר, מה שקוראים התנחת המוזיקלית, כן?
כן.
סתיו יהודי של אריק איינשטיין. אגב, למה בחרת את השם הזה, אורי? את השיר הזה?
תקשיב, תראה.
אז בואו נקשיב.
בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול, כבר משתגעות בי קצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצם של יום הכיפורים. אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגע, ירחפו לפני כיסא אדון עולם. סתם יהודי בארץ אבותיי שולח בי ציפורים הקטנטנות שורקות העצם של יום הכיפורים. אז יתקע בשופרות לקרוא עכשיו שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה אבותיי שולח בי רמזי אלול.
כן, סתיו יהודי, ואנחנו על גבול האור עם אורי מלמד, האורח שלנו להיום. אורי, אתה עדיין שם?
על גבול האורי.
כן. אז אורי, מה עשינו לפני השיר? אמרנו לחול או עדיין לא?
כן, כן. כן. בדיוק באמרה.
בדיוק באמרה.
כן, נחיתה בפריז.
אה, נחתת גם.
כן, בפריז.
טוב.
האמת שצריך להסביר רק בקצרה למה נסעתי, ולמה לפריז. אז הודו זה לא הסברתי קודם. זה סך רוחני מדי. אבל חיפשתי, כן, כבר התעסקתי בשאלות. מה אני חי, ומה זה החיים, ומה זה העולם, וכו'. והחלטתי לנסוע ללמוד פילוסופיה בפריז, כי זה מגיע משם, זאת אומרת, שם הלב של הדברים. זהו, לא הכרתי שם אנשים כל כך, לא ידעתי צרפתית, אבל זה דברים שאפשר להסתדר, עם הזמן אפשר לסדר אותם. אז זהו, הגעתי לפריז, נרשמתי ללימודים שם, לימודי צרפתית ותרבות צרפת, באוניברסיטה הקתולית של פריז. לא מחיבה פתאומית לקתולים, רק זה היה המקום הכי טוב שהיה שם. גם לא היו שם ישראלים, שזה מבחינתי היתרון, שיכולתי לא לדבר עברית. וככה להיכנס יותר מהר לשפה. זהו, שכרתי שם דירה. לאט לאט הכרתי אנשים. והתקבלתי לאוניברסיטה. המסלול שבניתי לי התקדם יפה מאוד. עבדתי שם. עבדתי בתור מבקר מסעדות. כתבתי משם לעיתון פה. יש עיתון גורמה שמצורף לאט. אתה קורא את זה, יורם?
את העניינים של האוכל לא אכפת לי לקרוא. מעבר לזה לא כל כך.
אז אני שמח, אני מקווה שאת הכתבות שלי אתה בטח לא קורא, אז כן. הייתי יכול למסעדות בפריז, בתקופה היא לא כל כך שמתי לב אם יש תעודות בחוץ או לא.
כל מה שמשתמע מכך.
בדיוק, כל מה שמשתמע כך. והייתי כותב בזמנו, האישה של אבא שלי, זו יעל פז מלמד, היא הייתה עורכת של את. אז הייתי כותב אליה, כדי שידעו, אמא שלי זה בתיה מלמד, אמא היא לאישה. זה שלא יבלבלו פשוט, שלא יהיה.
זהו,
זוהי נעימות בה.
שתי נשים חשובות.
מפת התקשורת הנשית.
כן.
אז זהו, אז הייתי כותב על מה שהייתי אוכל. ועוד כל מיני עבודות, לימדתי קצת עברית. ולמרות שמבחינה, איך שהדברים נראו מבחוץ, המסלול היה קדימה, במהלך השנה השנייה שם התחלתי להרגיש שאני צריך להיות בכלל במקום אחר. עכשיו להסביר מה זה התחושה הזאת ואיך היא התפתחה והתגברה והביאה למה שהיא הביאה, זה מאוד קשה. למרות שזה כאילו זה היה הלב של העניין. איך משנים מסלול חיים לגמרי. אבל זה מאוד קשה לי להסביר את זה אפילו לעצמי, כל שכן לאחרים. אני זוכר בפגישה הראשונה שנפגשתי עם אשתי, אז היא שאלה אותי מבית דתי, שאלה אותי למה חזרתי בתשובה, ושעתיים ומשהו ניסיתי להסביר לה בדיוק לנקודה הזאת, בפגישה ראשונה. וכשסיימתי, שאלתי אותה אם היא הבינה, אמרה לי שממש לא. אז אמנם מבחינת הקשר זה דווקא לא פגר שום דבר, כן? התחתנו בסוף, אבל באמת זה קשה מאוד להסביר את זה. ידעתי שהיהדות זה גם משהו שקשור לחיים בפועל. זאת אומרת, זה לא נניח שאני מאמין באיזה משהו, אלא זה אומר, ידעתי שזה אומר לשנות את החיים. לעשות דברים. הייתה איזה פעם, כבר לקראת סוף השנה השנייה, החלטתי להדליק נרות. לא יודע, אולי הכרתי ביאליק פעם, אני יודע, היה לי איזה רעיון כזה שזה קשור לא, ממש לא הכרתי תורה, מצוות וזה. אני זוכר, הדלקתי נרות. אז להתחייב מתי הדלקתי, אני לא יכול להתחייב. זאת אומרת, שעה זה היה מה, שבת, לא שבת. אתה קיביתי, גם אני לא יכול להגיד לכם.
אחרי שיוצאים שלושה כוכבים.
בדיוק. זכרתי משהו כזה.
כן.
אבל טוב, זה לא מספק את הצמאון. אני זוכר שבמקום שלימדתי עברית, פגשתי בספר ההגדה של ביאליק ורבניצקי, לא הכרתי אותו, וזה היה ממש מדהים בשבילי. להיפגש עם, עם, עם האגדתות של חז"ל בעברית.
אבל אורי, אתה יכול למקד קצת?
לא. לא, חבל הזמן, טוב, זה טוב.
בתוכנית
הזאת, בוא ננסה בכל זאת.
מאוד מנסים למקד את השלב הזה של הצמאון, כל חי, מה שקוראים. ובאמת הרבה פעמים קשה להגדיר מה זה, חסר משהו. אז זה בא לביטוי כל פעם בדרכים אחרות. כשאדם רעב צמא, הוא יכול להגדיר מה בדיוק חסר ומה קורה לו בבטן. מה קורה בנשמה? מה קורה בלב, בראש? כשמחפשים משהו שהוא לא בא לסיפוקו, כשאתה מפורסם, כשאתה מרוויח טוב, כשאתה חשוב,
אבל אני
זה
לא,
משהו אחר.
זה נכון, אבל אני לא חיפשתי. זה מה שהפתיע גם אותי. אני לא הרגשתי שאני בחיפוש רוחני, זה היה יותר חיפוש שכלי מבחינתי, שבא לענות על שאלות, אבל זה לא, כאילו אמרתי, טוב, מי יספק את הצרכים המוכנים שלי, או ההודים, או הזה, או היהדות. אני נחשפתי לתחושה מאוד חזקה, מאוד פנימית, שהאמת נמצאת לגביי כיהודי, כישראלי, נמצאת באמונה, ביהדות, לא יודע איך הגדרתי את זה אפילו. תורה ומצוות. אני באמת, תשמע, זה קשה, אני לא יכול להסביר לך את זה. זה לא ביום אחד, זה לא פתאום, אתה יודע, חלמתי בלילה, בא סבא של סבא שלי שהיה אדמור בזה, וראיתי אותו מואר, והוא אמר לי, תשמע, תחזור לארץ וקדימה.
לא, אבל אמרת מילה אחת, אני לא יודע אם שמת לב.
לא יודע, נכון. כן.
אמרת אמת, וזה בעצם הרבה, וזה הכל. היה חסר לך, הרגשת שהאמת קשורה דווקא לעם ישראל ולארץ ישראל, ואולי למקורות? נכון, זה התחבר לך יחד.
בהחלט, בהחלט, כן, כן, כן. אבל בתחושה, לא מתוך ידיעה, זה מה שמיוחד אצלי בזה, שזה הייתה סוג של ודאות כזאת שהיא לא ברמה של שאלה ותשובה. זה לא מסוג הדברים שאתה שאלת, ענו לך, התשובה מצא חן בעיניך, ואז אתה מקבל את זה. אלא כמו, לא יודע, כמו הורים, כמו ודאויות של חיים. וזו תחושה מאוד מפתיעה, בהתחשב, אם אני אתאר לך איך נראו החיים שלי שם, אז אני לא מדבר על שאף אחד לא היה חושד שאני יהודי. גם ישראלי כבר לא היה חושד שאני, אני חושב.
כמה זמן בעצם נמשיכה כל התקופה היא בפריז?
שנתיים.
שנתיים.
היא הייתה אמורה להיות יותר, אבל אחרי שנתיים אני פשוט הייתי במצב של... שהסתירה שתיארתי הייתה כל כך חריפה, הקונטרסט הזה כל כך חריף, שהייתי חייב לפתור אותו. וזה היה דבר מאוד קשה, כי כבר היו לי גם קשרים רגשיים, וגם לימודים, וגם עבודה, והרבה... מערכת שלמה של חיים. ולעזוב אותה לא תמורת תפקיד בטוח בערוץ 2. זאת אומרת, לא זה מה שהיה, לא עזבתי בשביל זה. אלא תחושת ודאות ששם, במקום הזה שאני הולך אליו, יש את האמת שאני צריך ללכת אליה. מה היא בדיוק אותה האמת, ומה זה יאמר על החיים שלי, לא היה לי שום מושג. חזרתי לארץ, עוד איזה 3-4 חודשים הייתי ככה ביתר התבשלות, זה מצטמק ויפה לו, ואני זוכר שקניתי את הספר של הרב לאו, יהדות הלכה למעשה, שזה היה בשבילי כמו מדריך לטרמפיסט בגלקסיה. זה כאילו, מה הם עושים הדתיים האלה? מה אתה עושה שאתה קם בבוקר דתי? לא כל כך דיברתי עם אנשים. עם אמא שלי קצת, כן. לא סיפרתי. זהו, עכשיו אנחנו עוברים פתאום לשלב המעשי.
כן, אבל אני חושב שאנחנו נעבור דרך שיר.
בשמחה.
זה כרגע שלב של צמאון לכל חי.
כן.
הרגשה כזו, התחלה.
זה שחר בלומנטל.
כן, ירוד דבש.
נכון, הוא אחד מהשניים שם. ואותו אני מכיר מהתשובה.
בואו נשמע.
על אפיקי מים כאייל תהרוג, על אפיקי מים כנפשי תהרוג, אליך אלוקים. כאייל תהרוג, על אפיקי מים כאייל תהרוג, על אפיקי מים כנפשי תהרוג, אליך אלוקים. צמא 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 נפשי לאלוקים לכל חי. צמא 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 נפשי לאלוקים לכל חי. צמא 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 נפשי לאלוקים לכל חי. צמה 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 נפשי לאלוקים, לכל חי. צמה 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 נפשי לאלוקים, לכל חי. צמה 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 נפשי לאלוקים, לכל חי. כאיין תהרוג על אפי כמים, כאיין תהרוג על אפי כמים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. כאיין תהרוג על אפי כמים, כאיין תהרוג על אפי כמים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. צמה 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 נפשי לאלוקים, לכל חי. 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 צמה 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 נפשי לאלוקים, לכל חי.
ירוק דבש, כי היד תהרוג. אנחנו חוזרים אליך, אורי מלמד.
כן, נכון, אני בארץ. אני כבר עברתי על הספר של הרב לאו, הבנתי שזה לא עוזר, וצריך לעשות מעשה. אני מתייעץ עם אמא שלי, ובעצם גם לפני כן, ומאותו רגע אנחנו באיזשהו מובן ביחד בדבר הזה. עוברים איזשהו תהליך, ואז אני, כמו שאמרתי, אני מחליט לעשות איזשהו מעשה, ללכת להתפלל. זה היה יום שני בבוקר, זה היה יוטט חשבן, זה מה שאני זוכר, זה נהדר. הלכתי להתפלל, לא כל כך ידעתי איפה יש בית כנסת בסביבה, התקשרתי לבן אדם הכי דתי שהכרתי, שהיום נמחי לוני, אבל קצת מסורתי ספרדי כזה, אז בשבילי זה היה הרבה. והוא אמר לי שיש בית כנסת ספרדי ליד הבית שלי שאני אלך לשם. אני לא כל כך הקפדתי על הדברים לספרדי, אשכנזי, לא ידעתי שיש הבדל חשוב. לפחות בהלכה. שמתי שעון ל-6 בבוקר, שזה היה נראה לי מאוד מאוד מוקדם, אני התרגלתי לקום אחרי 9. וזהו, הלכתי לבית כנסת. איך הלכתי לבית כנסת? מה הבאתי איתי לבית הכנסת? אז תלית תפילין לא היו לי. זאת אומרת, לא שלא היו לי, גם לא חשבתי ש... זאת אומרת, לא הלכתי בתחושה של חבל שאין לי תלית תפילין, אולי שם יתנו לי. בכלל לא זכרתי שיש דבר כזה. פעם אחת בבר מצווה לא זכרתי מזה כלום. וזהו, כיפה אני לא בטוח. בקיצור, הגעתי לבית כנסת, הגעתי ב6:15, והם התחילו, הם התחילו ב6 כבר. אז ברוך השם ספרדים, מתחילים מההתחלה, לאט לאט, אז זה לא היה הרבה אחרי. אבל אני אז לא ידעתי, עמדתי בחוץ, הסתכלתי עליהם. למזלי, היה אחד שאחר ראה אותי בחוץ, ראה אותי כנראה עם ככה, בצורת סימן שאלה גדול. לקח אותי איתו פנימה, ראה שאני לא יודע שום דבר. אתה בטח שומעים את זה בתוכנית הזאת הרבה, אבל אני אומר לך שום דבר? הסידור זה היה נראה בעיניי כמו מין ספר כזה ארוך, עם המון מילים מאוד יפות כאלה, שלא אומרים בדרך כלל סתם ככה בשיחה. מהולל ותשבחות נכון? יש דברים כאלה.
כן.
אם אני זוכר.
מילים מההפטרה.
מילים מההפטרה. בדיוק. וגם שלא מההפטרה. אני לא יודע מה הסדר של הדברים, ומה זה כל, מה זה ברכה, מה זה תפילה, מה זה מודיענים, מה זה 18, מה זה 19, שום דבר. טוב, הוא רואה שאין לי מי לדבר, מביא תלית, שמה לי תפילין, מניח לי, מתחיל להצביע לי ככה, תגיד פה, תגיד פה, תגיד פה, ואני מאוד בשמחה עושה הכל. מה שמעניין, אני שם לב ששם כולם מתואמים. זה מה שיפה אצל הדתיים, כולם מתואמים, כאילו עשו חזרות לפני שבאתי. מתי קמים, מתי שותקים, מתי יאו שם על הבימה, זה מדבר, מתי... יש כמו מחזמר כזה, או להבדיל, אבל... וזה מלחיץ, פתאום כולם קמים, ויש כזה קצת שקט, כאילו משהו הולך לקרות, היום אני יודע זה 18, אז גם אני ככה עמדתי, והוא פתאום, הוא גם הפסיק לדבר איתי, היהודי הנחמד הזה, הוא היה כנראה ב-18, ואני נכנסתי למה שזה היה שם, תפילה, 18, הסידור זה טקסט לא ידידותי לחילונים, כידוע. שם, אחרי עושה שלום במומיו, איפה שהיה צריך להיות סימן גדול של עצור, אין שום דבר. ואני כל כך רציתי להתפלל כבר. אז לא הפסקתי כמובן. אז אני מסיים את ה-18, היום אני יודע מה זה, מסיים את העושה שלום במומיו, ממשיך הלאה, מה יש שם אחרי זה? תחנון, פורים, זה, לא יודע, קצור, המשכתי להתפלל, 19, 20, 21, 22.
מוסף, ראש חודש, הכל.
יש בסוף, זה קריאת התורה לכל הימים. לא, אני חושב שלשם לא הגעתי. קצור, מתישהו ההוא שלידי, מסיים את ה-18, רואה לאן שהגעתי, מסמן לי ככה שהתפללתי יפה מאוד. מילאתי את חובתי האזרחית להיום. זה יפה מאוד. אני, אז אני חושב, מבחינה הלכתית, היו כמה בעיות, אני חושב, גם באמצע. משיב הרוח, גשם, טל, יעלה ויבוא. מה שאפשר היה, אספתי איתי.
כן, אבל זה לא רק שהוא גייר אותך שם, עברת גיור לחומרה גם.
לספרדי.
ספרדי, נכון, גם ספרדי וגם דתי.
ודאי, ודאי. בקיצור, אמא שלי שלחה אותי בבוקר, אשכנזי חילוני, חזרתי דתי ספרדי, עם פתק של ש"ס, הגעתי חזרה הביתה, והאמת שחזרתי הביתה ממש עם צממורות. זה היה... האמת אחרי כמה שנים פקפקתי בדבר הזה, האם באמת זה היה ככה עם צממורות? ולכן שאלתי את אמא שלי, אם היא זוכרת את הדבר הזה. את זוכרת את זה?
את הצממורות?
איך חזרתי מהתפילה? איך חזרתי מהתפילה?
אני כבר הייתה מאוד נרעש, אני לא, אני כבר ממש לא זוכרת את ה... אני גם כן הייתי צממורות כנראה, אז לא כל כך יכולתי להקשיב, ברצינות.
אז היו כמה...
לשם שינוי לא בגלל שלא הייתי סבדר. זה היה מאוד... לי יש עד היום כתוב, כתוב לי סיבי אומן, אתה יודע?
מה כתוב?
כתוב היום, היום שהלכת לבית הכנסת. כתוב היום, אורי הלכת ראשונה לבית הכנסת.
למי שלא שם לב, אני מדבר עם אמא שלי, שצריך כבר קודם.
שלום.
כן, אז אנחנו מצטערים להפסיק את השיחה המשפחתית הזאת, אבל בואו נסביר לכולם מה קורה פה. אז עכשיו על הקו נמצאת איתנו בתיה מלמד. שלום בתיה.
שלום וברכה.
ואת אמא של אורי.
תודה רבה.
כן, זה דבר חשוב, וגם בעצם את עיתונאית ותיקה בארץ.
זאת עושה עוד יותר חמורה, אבל מה לעשות, כן.
בואו, אולי תספרי לנו בכמה מילים על עצמך.
אני 20 שנה בערך עיתונאית ולאישה, ברוטו, 6 שנים הייתי בגרמניה, ושם בין השאר הייתי כתבת חדשות, זה על העיתון ששב"כ חיים בכל נייר. עשיתי בטלוויזיה דברים, היום אני מופיעה בטלוויזיה בפינה, בתוכנית החינוך, לשבת לקום. יש לי ספר שיצא, עכשיו יוצא עוד ספר, ראיינו אותי בקשר אליו בערוץ 7, שעת חינוך עם האווירה, של הספר נולד לאהבה, וזהו, אני לא יודעת מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה.
תגידי, בתיה, עזבת ילד, כן, איש תקשורת מתחיל, יפי, חילוני, אשכנזי, קיבלת אותו יום אחד אחרי חוויה רוחנית עמוקה, חוזר אלייך עם סידור ספרדי. איפה את בקטע הזה? זאת אומרת, איך קיבלת את זה?
תשמע, זאת אומרת, אני קיבלתי את זה, בוא נגיד ככה באופן מאוד כללי, שראיתי שהחוליה, זאת אומרת, אורי לאן בעצם נולד ילד מאמין. ובוודאי שחווה את העולם באופן מאוד מאוד עמוק. מה שאנחנו קוראים רוחני נגיד, מאוד ישר, מאוד כנה. אז הייתה שם חוליה של דעת גלי צהל וכל מיני דברים כאלה, ואחר כך הוא חזר לעצמו.
דרך אגב, אני רוצה, למרות שאני
אמרתי... גם אני אבל אדם מאמין.
כן, כן, אני רוצה להגיע.
למרות שאני אמרתי כמה פעמים בשידור שאני לא אדם רוחני,
כן.
אבל אני לא חושב שהתכוונו לאותה רוחניות. במובן של נטייה לדברים מיסטיים וזה...
לא, לא, אני לא מדברת על מיסטיקה בכלל.
אז זה לא זה, אוקיי. אז זה בסדר, אז... נשבתי את הסתירה בין דברים.
אתה יודע מה, על מודעות, על יושר, על לראות את העולם... לא רק הצד החומר, אלא גם הצד הרוח.
באותה תקופה את בעצמך התלבטת ביחד עם אורי באותן שאלות קיומיות ורוחניות?
לא, לי כבר היו את התשובות, אבל...
לך כבר היו את התשובות.
אני רק יותר איטית בפרקטיקה.
כן.
כן. ובעצם... אני התלבטתי על זה בערך בגיל... התחלתי בגיל 7, משהו בדומה. אבל המשכתי במסלול חילוני, או חילוני לכאורה, חילוני מאמין נקרא לזה. אבל כשאורי חזר בתשובה, דעה בשביל זה סימן ורמז, ו... קפצתי יחד איתו לתוך הדבר הזה, ושנה שלמה הייתי בחזרה בתשובה פרקטית, אני מתכוונת, כאילו מצוות ומה שמשתמע ומבקש, ואחר כך עשיתי הפסקה, אני תמיד אומרת שלא חזרתי בשאלה, אלא עשיתי הפסקה על מנת לחזור, היה לי איזשהו קושי, אז הייתי קצת לבד בעניין, צריכה לעשות החלטות בעניין העיתונות, לא נראה לי אז לאישה בתור תבלי נכון לערב שבת.
אבל היה... כן.
כן.
הייתה איזושהי כברת דרך שהלכתם יחד, את ואורי? זאת אומרת, הגעתם לאנשים מסוימים, איתם שוחחתם, קראתם יחד ספרים, אותם ספרים, התחבטתם באותם שאלות?
היינו בשיעורים, קבוע, היינו הולכים ללמודים ביחד.
למדנו ביחד.
האמת שעד היום אנחנו לומדים ביחד.
ועד היום אנחנו לומדים ביחד. קודם כל, כן, התשובה היא כן בגדול, אבל זה פשוט שינה פנים. התחלה אנחנו בשיעורים ביחד, ואז נהגנו ללמוד בבית ביחד, לעתים תחופות עד שהוא עזב את הבית. ועכשיו כבר מזה 3 שנים או יותר, כמעט 4 שנים, שאת עוד מעביר אצלי בבית, אצלנו בבית, שיעור לחברות שלי, בילדים של חברות שלי, קבוצה קבועה וגדלה ומדהימה, שלומדת כל הזמן. אז אנחנו לומדים, ממשיכים ללמוד ביחד.
ותאמרי לי, בתיה, בחברה שלך, בחברה תל אביבית, בוא נאמר, מה שנקרא בדרך כלל החברה הגבוהה, זה...
גבוהה במובן הנמוך של המילה.
אני אומר, מה שנקרא, אפשר לחזור בתשובה, או שצריכים פשוט להרוז ולקחת פסק זמן מהחיים ולהגיע לירושלים, למשל? ולהיכנס לשיעורים.
עכשיו, זה לא על החזרה בתשובה תוך כדי עשייה.
כן, כן.
אני חושבת שזה יותר קשה, זה צריך להיות... זה אפשרי, זה יותר קשה בוודאי, וזה אפשרי. אני חושבת גם יותר נכון. אבל אני חושבת שחסרים לאנשים הכלים לדעת איך לעשות את זה. איך דווקא כן להתמודד, אולי גם הכוח, כי אתה צריך להיות מאוד חזק בשביל להביא את הדבר שלך אל החגיגה.
טוב, אז בתיה מלמד, אני רוצה מאוד להודות לך בשלב הזה.
אני מודה לכם.
ואנחנו נמשיך עם אורי.
תשמרו עליו.
כן, כן, בהחלט נחזיר אותו במצב טוב.
להתראות.
בהצלחה.
טוב, אורי, בואו נמשיך. אז מה קורה איתך הלאה?
החלטתי עם השיעורים, ככה, המשכתי ללמוד ו... בחוץ דברים השתנו, גידלתי זקן, פאות, כיפה שחורה גדולה, למדתי בבני ברק. הכיוון כזה, כיוון של תשובה שמוצאים הרבה. יערות דבש ששמענו קודם, אחד מהשניים שם, זה מישהו שאני מכיר מהתקופה ההיא, שחר. טוב, פה עכשיו יש עוד מעבר שלם מבני ברק למכון מאיר, שזה פרק בפני עצמו.
ועד אז אנחנו נרגע קצת?
בשמחה, עם מה נרגע?
עם עזרי אולי.
וואו, וואו.
וואה, לא יודע אם נרגע, אבל עזרי זה חבר משותף של שנינו,
אם עזרי לא נרגע.
עבר כל מיני דברים מעניינים לפני עצור.
עבר כל גבול.
והוא אפילו הגיע לראפ.
מתי זה ראפ?
עוד מעט. חכה קצת בסבלנות. יאללה.
זה התחיל בהברכה שנאמר לנו הלך לך תוקם בהלכת שלא נדע לאן מוכן למסור במחש, מוכן לתת את הגול כי בטח בהשם שיעזור לו בגדול הבטיח לו השם, צעיר על נהור וגם פיסה של ארץ שתהיה לו בעולם בינתיים זמן עבר והוא היה כבר מבוגר אבל לא התייאש אחרי כל מה שעבר כן הוא לא התייאש
Matai abad, matai Ad matai abad, matai כבר להגיע אליך אלוהים לחיות בטוב מכל הקשיים נשתות את התורה כמו מים חיים ייבנה המקדש של ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וגרננה נעלה יהיה אז רוב גדול והמון שמחה אז את מתי
זה התחיל באברהם, ואחר כך הגענו לאורי מלמד, ואנחנו ממש ממש בסיומה של התוכנית, אורי.
וואה.
ועדיין
אתה...
אותך באיפך, כמו שאומרים.
כן.
אבל אורי, ולמעשה התחלת את הדרך שלך בבחינת עולם התורה, דווקא בכיוון היותר חרדי. כן. אחרי כל הבירורים, הגעת לבני ברק, למדת שם, ואחר כך עשית מפנה עם עוד חד לכיוון מכון מאיר.
כן, זה היה לפני מאוד 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 דרמטי בשבילי, מאוד מאוד חזק.
למה זה קרה בעצם?
אני אכזב שוב, אני אגיד, אני לא יודע.
אתה לא יודע.
שוב התעוררה אצלי תחושה חזקה שאני צריך להמשיך הלאה, שיש מקום להתקדם אליו. לא הכרתי בכלל את כל הכיוון של 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 הרב קוק ושל כל בית המדרש הזה. בכלל לא ידעתי מה זה אומר. כשהגעתי למכון מאיר, לא ידעתי שזה משהו שיש פה משהו אחר. כשהבנתי מה יש, אז אני ממש עברתי משבר גדול של של שינוי של כל עולם המושגים, כל תפיסות היסוד ממש, ומה שנדהמתי שזה ענה לי על הרבה מאוד שאלות שהיו אצלי עדיין רדומות. למשל היחס לתקשורת, היחס למשפחה, בעצם היחס לכל העולם שהוא כאילו לא התורה, שהוא כביכול לא התורה לפחות, כל החול, זה העבר שלי, זה הרבה מאוד דברים. היחס למדינה, הרבה דברים שאני, אני, שהיו לי חשובים, שהיו לי מאוד, אנחנו משפחה שכולה, הרבה מאוד דברים שמאוד טעונים ומאוד, מאוד, ולא מצאו את המקום שלהם עדיין, בשלב ההוא.
יש בעלי תשובה, מה שקוראים לזה בעלי תשובה, שהם מרגישים שדווקא הציונות הדתית היא לא מספיק קיצוני, זאת אומרת, יש נטייה כזו להגיע לצד השני לגמרי, ברגע שחוזרים בתשובה. והרבה פעמים מתחילים דרכה, אבל אחר כך מגיעים לעולם החרדי, כי מחפשים כל הזמן את הדברים היותר מוחלטים.
גם אני עברתי משהו דומה לזה, האמת, אני לא הכרתי את הציונות הדתית, זה מה שמצאתי ראשון, הלכתי אליו. אבל במובנים מסוימים אני התלבטתי בדבר הזה, כשעברתי באמת למכון מאיר, התלבטתי, כי הם שם יותר מחמירים, ויש, אני לא צריך להגיד את זה, יש יתרונות. לכל ציבור על משנהו. אבל אני חושב שהסיבה ש... ככה אני מבין את זה, שהסיבה היסודית, מותר לחלוק עליי, הסיבה היסודית זה שהרבה חוזרים בתשובה, אולי רוב, שמגיעים מהכיוון שלי, מגיעים לציבור החרדי ולא לאיפה שאני נמצא, היא כי הם מביאים איתם לתוך העולם האמוני מושגים מערביים לגמרי, של מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, שחור יותר, זקן יותר, ארוך יותר. והם לא, הנפש לא עוברת את את המעבר שצריך לעבור להבין דבר עמוק יותר לדעתי. עכשיו זה אני משתדל את הדברים הטובים והנכונים והצודקים שפגשתי שם לא לאבד אותם. וזה קשה, כי האתגר של להתמודד עם כל המציאות ועם כל המורכבות שלה הוא אתגר קשה מאוד. אי אפשר לוותר עליו, אבל גם לא לטייח אותו. מה שאמרתי ברדיו, למשל, הניסיונות שאני עשיתי לעשות רדיו ולעשות הטלוויזיה, אני כל פעם מרגיש שאני נכשל בהם. אני יוצא מהישיבה, אני הולך לעשות משהו, אני בודק אותו, הוא לא טוב בעיניי, אני חוזר חזרה. אני מרגיש שאני צריך להיות גדול יותר, להיות מלא יותר, להיות ישר יותר, כדי שאני אעשה דבר כזה.
כן, טוב, בעצם השנים האחרונות, אתה ממש מקדיש אותם לבירורים ולניסיונות אינסופיים. גם אורי, מי שקצת מכיר אותך מבחינה חיצונית, אז אתה משתנה המון. זאת אומרת, אין לך תקופות עם זקן, בלי זקן, פאות וכו', כל הדברים האלה.
כיפות מכל מיני סוגים.
כיפות מכל מיני סוגים.
מי שצריך כיפות, אגב, נשארו לי כמה כיפות.
כן.
בהזדמנות, מחיר מבצע.
ותשלח אותם לאולפן, יש לנו פה הרבה אנשים שמגיעים. ומכון מאיר, למעשה אחרי מכון מאיר התחתנת, הקמת משפחה.
במכון, כן.
עוד שהייתי במכון מאיר, כן. והיום אתה לומד כבר באור עציון.
כן, במכון הייתי כמעט 4 שנים, אחרי זה למדתי שנה בהר המור, ועכשיו אני לומד באור עציון.
איפה אתה גר היום?
בקיבוץ עין צורים.
קרוב.
כן, ממש, אני עושה באופניים דרך הפרדסים, מאוד פסטורלי.
כן.
לאיש, כאילו מישהו מתל אביב וזה, זה ממש קונטרסט, זה מאוד יפה. אבל אני צריך להגיד את זה, אולי מילה טובה למכון.
כן.
מבחינתי, בכל מה שאני עובר, המכון מאיר זה איזשהו עוגן כזה, זה איזשהו נקודת בית שאני מתייחס אליה. שם כאילו, שם העיצוב היסודי של עולם הנפש, של התשובה, מלבד מה שמהבית וכולי, ומה שהקדוש ברוך הוא וכולי, אז זה נעשה שם.
אז זהו, אז יש הרבה שלוחים למכון, אצלנו בכל אופן. אני מאוד רוצה להודות לך.
גם אני.
אבל אני גם רוצה להודות לפיני קופר, על הסבלנות, הביצועים הטכניים תוך כדי מערך השידור.
אקרובטיקה טכנית, תוך
כדי. כן, וגם לטכנאית שלנו. מסיימים עם השיר טניה של אברהם פריד, ומתוך ביצוע וירטואוזי ממש עם התזמורת של פראג, וגם של מקהלת בית הכנסת הגדול בירושלים. ואנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהייתם עמנו, ותודה כמובן לבורא עולם, יוצר אור. ואם תרצו לשלוח לנו את סיפור האישי שלכם, או של מישהו שאתם מכירים, אתם מוזמנים לעשות את זה בהחלט. הכתובת שלנו היא ערוץ 7, התוכנית על גבול האור, בית אל, דואר נע מזרח בנימין, מיקוד 90-628. אנחנו נשמח לארח אתכם ולשדר כל דבר שיוסיף אור וטוב ושמחה לעם ישראל. עד להתראות בפעם הבאה, לילה טוב.
Oh, yeah. da da da.